צהריים טובים לכולם. השיעור שלנו מוקדש לעילוי נשמת עזריה בן שלום, אבא של נחמה ברסט, וכמובן להצלתם של השבויים יעקב נפתלי בן רחל דבורה, גלעד מיכאל בן בת גלים ואייל בן איריס שורה, שהשם יוציאם בקרוב נפלה להורם של כולם. אורי יונתן בן? מלאני מרגלי. בעזרת השם. אנחנו היינו בתחילת פרק ג', הגענו לפסקה השנייה שמתחילה במילים והנה דבר זה, הודיעונו חכמינו זיכרונם לברכה. רק נזכיר במשפט אחד מה שדיברנו בשבוע שעבר, שהרמח"ל לימד אותנו שהתבנית כדי לבנות בנפש את מידת הזהירות צריכה להיות בנויה א', מרצון בסיסי, שיש לאדם רצון להשתנות, לצאת מהרגלים, לצאת מהדפוסים הקיימים שמנהלים את חייו, ולבנות מערכת של ארבעה מימדים שונים של השכל, כדי שכל האישיות תנוהל על ידי השכל. זה רק במשפט אחד, דיברנו צריך להיות שכל שמפקח, שכל עיוני כללי שאדם מברר לעצמו מהם ערכי הטוב, מהם ערכי הרע, אחר כך שכל שמפקח על המעשים באופן פרטני, כל מעשה לבחון האם הוא בא נובע ממקור הטוב שבתוכו או ממקור הרע שבתוכו, אחר כך שכל ביקורתי לאחר שאדם עשה את המעשים להתבונן על כלם למעשים שלו, ולבסוף השכל המעשי, התחבולתי, כשאדם מזהה כבר דברים שדורשים שינוי ותיקון, מיומנות בשכל איך לייצר תחבולות כדי לסלק את הרע ולהשאיר את הטוב שיהיה מזוקק ונמצא לבדו. ממשיך הרמח"ל ומפתח את אותו נושא בצורה יותר מעמיקה. אומר לו הרמח"ל, ודבר זה הודיעונו חכמינו זיכרונם לברכה במאמרם במסכת עירובין, דף י"ג עמוד ב', נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא, ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו, ואמרי לה ימשמש במעשיו. הרמח"ל מביא פה רק ציטוט קטן מהגמרא, אנחנו נזכיר את ההקשר שעליו הגמרא מדברת. מסופר בגמרא במסכת עירובין שהייתה מחלוקת מאוד גדולה בין בית שמאי לבין בית הלל, מחלוקת שנערכה במשך שנתיים וחצי על משהו מאוד פילוסופי ועיוני, האם נוח לו לאדם שנברא יותר משנברא, או יותר נוח לאדם שהוא לא נברא משנברא. נחלקו על זה בית הלל ובית שמאי שנתיים וחצי, לא כתוב בגמרא מי אמר מה, אפשר לשער שבית שמאי, שבדרך כלל הם יותר מחמירים, יותר קפדנים, הם נקטו בעמדה שנוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא. לעומת זאת בית הלל סברו שנוח לו לאדם יותר שנברא מאשר שלא נברא. מה המסקנה? מסקנת הגמרא שם, הגיעו אחרי ויכוחים וכנראה ראיות שונות שהביא כל אחד מהצדדים לשיטתו, לאחר שנתיים וחצי נמנו וגמרו, נוח לו לאדם שלא נברא משנברא. זאת מסקנת הסוגיה. בסוף אומרת הגמרא עצה, תכף נדבר על העצה, בכל זאת, האדם נמצא בעולם הזה, מה יכול לעשות כדי לייעל, לשפר את המציאות שהוא נמצא, כאילו בדיעבד, בעולם הזה. אז צריך רק להבין קודם כל, על מה נחלקו בית הלל ובית שמאי? מה השאלה אם נוח לו האדם שנברא או שלא נברא? ודאי שאין השאלה נסבה על ריבונו של עולם. האם טוב שריבונו של עולם ברא את האדם או לא ברא? זה פשוט שזה, זאת לא השאלה, וודאי שטוב שהאדם, שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, כמו שנאמר בסוף מעשה הבריאה, וירא אלוקים את כל אשר עשה, זה נאמר אחרי היום השישי, והנה טוב מאוד, וגם אחרי שהוא ברא את האדם. אז ודאי שמצד ריבונו של עולם,
אבל גם היה
בהינחם. בדיוק, זה שתכף נביא את זה, את הפסוק הזה, זאת, אבל רק אני רוצה להקדים. מצד ריבונו של עולם, ודאי שבריאת האדם היא טובה. פה אין שאלה. כל השאלה, האם האדם, אחרי שהוא נברא, הוא ישתמש בחיים שלו לטוב או לרע? בעצם השאלה, האם רוב חיי האדם מנוצלים לטוב או מנוצלים לרע? גם כל אדם ביחס לעצמו, אדם פרטי, וגם כשמסתכלים על כלל כל האנושות. האם העובדה שהנשמה ירדה מעולם שכולו טוב ונכנסה בגוף שיכול להתנהל פה בעולם לכיוון של טוב או לכיוון של רע, זה יותר טוב לאדם, יותר טוב לנשמה או שפחות טוב? מסקנת הגמרא, זה פחות טוב. פירוש הדבר, האדם יותר הזיק במציאות ביותו בתוך הגוף מאשר לפני שהיה בגוף. וכמו שהגברת כאן הביאה, נכון? זה כתוב מפורש בתורה. זה לא חז"ל המציאו את זה. בסוף ספר, בסוף פרשת בראשית, שבה אמרנו שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, ואמר והנה, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, מסיימת פרשת בראשית בפסוק מאוד פסימי, וינחם השם כי עשה את האדם בארץ, או פסוק לפני כן, וירא השם כי רבה ראת האדם בארץ, וכל יצר מחשבות ליבו רק כל היום. וינחם השם כי עשה את האדם בארץ והתעצב ליבו. כביכול, חז"ל אומרים, צריך להבין כלפי ההנהגה האלוקית, האם לקדוש ברוך הוא יש שינויים בתוכניות, מה הקדוש ברוך הוא לא ידע את זה מראש, לא נתעסק בשאלה הזאת כרגע, אבל מה שכן מבואר שריבונו של עולם מסכם את סוף פרשת בראשית, שהאדם שנברא עם נשמה ועם גוף, עם כוח לייצר טוב ולייצר רע, באופן כללי, הוא מייצר יותר רע. כנראה שגם כלל האנושות, כי זה הכל, כל העולם הזה שהיה צריך לברוא אותו מחדש עם דור המבול, וגם האדם באופן פרטי, למעט צדיקים, שתכף נדבר עליהם, אם ניקח סתם אדם בעולם, מסקנת חז"ל שהוא יותר עושה רע מאשר עושה טוב. זה לא שהוא לא יכול לעשות טוב, זה לא שאינו בחייה חופשית לגמרי לעשות טוב, אבל המפגש של הנשמה בגוף הוא מסוכן. והוא מביא את האדם להרבה ירידות מוסריות והרבה מצבים של קלקול. אז בסופו של דבר, המסקנה שהאדם הפסיד מזה שהוא הגיע לתוך הגוף של העולם הזה. אומר שם רש"י בספר בראשית, מה פירוש שהקדוש ברוך הוא אמר, וינחם השם כי עשה את האדם בארץ? אומר רש"י, נתאבל על אובדן מעשה ידיו. מוסיף שם רש"י עוד משפט מאוד חשוב, שאף על פי שגלוי לפניו שסופה מלאכתו ולאבדם. הקדוש ברוך הוא כמובן יודע את העתיד, ויודע שזה מה שהאדם יעשה עם כוחות הגוף. אף על פי שהאלוקים עשה את האדם ישר, הם ביקשו חשבונות רבים. והוא יודע שזה מה שיקרה, לא נמנע מלבוראן. אף על פי כן הקדוש ברוך הוא לא נמנע מלברוא את האדם. למה? אתה רוצה להיטיב לעולם. למה אתה בורא יצורים שאתה יודע שבסוף הם יחטאו ותצטרך לאבד אותם מן העולם? אומר רש"י, על פי חז"ל, בשביל הצדיקים העתידים לעמוד מהם. זאת אומרת, מכיוון שבסוף תהיה איזושהי קבוצה קטנה, עם ישראל, עמך כולם צדיקים, בתוך עם ישראל יש מדרגות של צדיקים, היא תהיה קבוצה קטנה שהיא שווה את כל החשבון הזה של בריאת העולם, כי היא תייצר טוב מהמפגש הזה של הנשמה בגוף, היה שווה לבוא את כל העולם, למרות הנפילות והסיבוכים שיהיו באנושות במהלך ההיסטוריה.
מה זה נותן?
מה? כנראה, אני רק מעלה את זה כהשערה, זה נושא יותר, הרבה יותר רחב, שהצדיקים האלו, הקצת האלו, יכולים לזכות את כל השאר ולהרים אותה. זאת אומרת, זה לא שבשביל איזושהי קבוצה קטנה, נגיד ככה, 95% מהעולם יסבלו, בשביל איזה קבוצה אריסטוקרטית שהיא, כולם שירתו אותה והיא בסוף הגיעה לאיזושהי פסגה שהיא טובה, אלא כנראה שאותה נבחרת של צדיקים, חז"ל אומרים, עם ישראל כולם נקראו צדיקים, עמך כולם צדיקים, וגם בתוך עם ישראל יש מדרגות, צדיקים, חסידים, קדושים, הם אלו שיתנו משמעות וערך גם לכל המעגלים האחרים.
כתוב בשבילי נברא
העולם, שאדם יחשוב. אדם מבחינת הבחירה החופשית שלו, מבחינת האחריות שלו, צריך להרגיש שבשבילו נברא העולם, ולא לסמוך על אחרים שיעשו בשבילו את העבודה. אבל צדיק, וככל שאנחנו נראה את זה במסילת ישרים, ככל שאדם עולה במדרגות הרוחניות שלו, הרגשת האחריות שלו על כלל המציאות היא הולכת ועולה. וממילא הזכרנו את זה, נדבר על זה בהמשך, הכוונות שלו צריכות להיות לזכות את האחרים, בחסיד אומר את זה מפורש, קל וחומר אחר כך בקדושים, ככל שאדם עולה במדרגות הרוחניות שלו, האחריות שהוא לוקח על הכלל היא הולכת וגדלה. בזכות אותה, כמו שראינו אצל אברהם אבינו, אברהם אבינו כשהתווכח עם ריבונו של עולם על אותם הרשעים בסדום, שרצה הקדוש ברוך הוא להרוג אותם. מה אברהם אבינו אומר לו? אולי יש 50 צדיקים, אולי יש 40, אולי יש 30. נו, אז מה יש 30? נוציא אותם החוץ, אני אתן להם אותו מלא ושהם יחיו. לא, אם יש 30 צדיקים, זה סיבה להציל את כל סדום ועמורה.
אז למה הוא לא ברא רק את עם ישראל? למה היה צריך את כולם?
כל בריאה יש לה תפקיד בעולם שהאחר לא יכול למלא אותה. זה נושא יותר רחב, צריך לבאר אותו. כל אומה מאומות העולם יש להם תפקיד. אני אומר רק על קצה המזלג, רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי אומר שעם ישראל ביחס לאומות העולם הוא משול כמו הלב לעומת האיברים. זה מופיע גם בזוהר הקדוש, מופיע בעוד הרבה מקומות. הפונקציה של עם ישראל זה כמו לב באיברים. עכשיו לב לבד זאת לא חיים. הלב הוא עיקר החיים, החיים זומים דקות, זה אולי איבר שאני שמעת לו, אז זה לא עיקר החיים. יש עוד דברים שנצרכים לפיתוח העולם שאומות העולם עושות. אבל צריך שמישהו יכוון אותם, מישהו ייתן להם את הדרך, את המוסר. זה עם ישראל. אני רק אתן סיפור קטן ששמעתי פעם לפני שנים, לא קשור לנושא, אבל בגלל ששאלתם את שלא נסתם מהנושא, כך מסופר שלפני הרבה שנים, כשפיתחו את הפצצה הגרעינית הראשונה, אז באו לכמה ראשי ממשלות של אומות העולם ואמרו להם, פיתחנו דברים מאוד מאוד גדולים ומאוד אדירים, אנחנו לא יודעים שיש לנו עוצמות מאוד גדולות בידיים, מה לעשות איתם? אמרו להם אותם ראשי ממשלות, שמו, זה לא האחריות שלנו, אנחנו סך הכל מנהלים פה מדינות, אנחנו לא יכולים לקחת אחריות על כאלו דברים, הלכו תשאלו את הוותיקן. הלכו לוותיקן, אמרו להם, מה אתם אומרים, צריכים לעשות את הדבר הזה? אמרו לנו, אנחנו לא אנשי אתיקה ומוסר, זה תשאלו את היכל שלמה. הם יגידו לכם. זה גם הם מכירים שיש מישהו שיודע מה המגמה שהעולם צריך להוביל אותה, לקבל מוסר עולמי, לא רק פרטי. אז אומר רש"י, בשביל אותם הצדיקים, היה שווה לברוא את כל העולם. וגם עם ישראל כולו, במובן מסוים הוא צדיק, וגם בתוך זה יש הרבה מדרגות. בשביל זה, היה צריך לברוא את כל העולם. גם תוספות שם במסכת עירובין על אותה סוגיה שהזכרנו שנחלקו בית שמאי ובית הלל, אומר שם תוספות שכל מה שהגמרא דיברה שטוב לאדם, המסקנה שלהם שלא נברא מי שנברא, זה מדבר בסתם בני אדם, אבל צדיק אשריו ואשרי דורו. אומר שם התוספות אשריו ואשרי דורו, אם יש צדיק שנמצא בעיר, כל העיר כולה יש מישהו שלוקח אחריות עליה שמזכה אותה. זאת אומרת, אם אנחנו נסכם באופן כללי, המפגש של הנשמה עם הגוף, אם לא אצל אנשים מיוחדים, אם לא אצל קבוצה מאוד מיוחדת שתכף ננסה קצת ללמוד איך, מה הדרכים שלה, המפגש הזה הוא לא טוב, הוא מסוכן. משל למה הדבר דומה? נביא דוגמה נוספת מימינו שתבינו עד כמה הדברים הם מסובכים. זה כמו שפעם מישהו שאל, שמעתי שאלה. לפני כמה עשרות שנים המציאו את המכונית. מכונית. מכונית זה דבר טוב או דבר רע? במדינת ישראל עשרות אלפים, בכל העולם מיליונים נהרגו בתאונות דרכים. כשאתה מסתכל, האם הדבר הזה שהמציאו, הכלי הדבר הזה, המשחית הזה, שהרג מיליוני אנשים על פני כדור הארץ, הוא דבר טוב רע? מצד אחד, הוא הרג המון אנשים. מצד שני, הוא הועיל לכל כך הרבה אנשים, לפרנסה, הוא גם הציל חיים, שיכולו לקחת אנשים מהר לבתי חולים. יש בו דברים טובים, ויש בו דברים, זה, אף אחד מאיתנו לא יכול לקחת את האחריות להחליט האם בסופו של דבר הדבר הזה היה טוב או לא, או לבטל את זה. אבל אני אומר, השאלה הזאת היא מאוד משמעותית בהרבה מאוד דברים שיש להם צדדים רבים שהם טובים וצדדים רבים שהם רעים. האדם, בריאת האדם שנבראה כלל האנושות שמסתכלים, הוא מייצר המון דברים טובים, עוזר המון, מופיע המון טוב במציאות, מצד שני גם עושה המון דברים לא טובים. לכן המסקנה של הגמרא, אם לוקחים את האדם סתם, הוא יותר מזיק מאשר מועיל. אבל אם יש צדיקים או אנשים שהולכים בדרך של צדיקים, עליהם אפשר לומר שיותר נוח לו לאדם שנברא מאשר שלא נברא. מה הפתרון? אז מה עץ האדם אומר, בסדר, הבנתי את הדבר הזה, אני רוצה שהחיים שלי יהיו חיים שלכתחילה. חיים שבעצם שווה היה לברוא אותי, שווה היה להגיע לעולם ולחיות פה. מה עץ? אומרת הגמרא, שתי עצות. דעה ראשונה, עכשיו שנברא, יפשפש במעשיו, ואיקא דאמרי, הדעה השנייה, ימשמש במעשיו. שתי דעות. אומרת הגמרא, כאילו, אם תעשה את העצה הזאת, פשפוש במעשים או משמוש במעשים, אתה תצא מכלל הרע של הבריאה שלך, ותשתייך לאותה קבוצה שעליה נאמר נוח לו לאדם שנברא יותר משנברא. תהיה שייך, או במילים אחרות, אתה תייצר יותר טוב. או נגיד את זה בסגנון אחר, הנשמה שבך תהיה הרבה יותר דומיננטית מהגוף. הנשמה היא זאת שתחיה בתוך הגוף, ולא הגוף ייקח בשבי את הנשמה. עכשיו הרמח"ל ינסה להסביר לנו קצת מה פירוש הפתרון הזה, וזה העמקה של הדברים שדיברנו עליהם בפעם הקודמת. מה פירוש לפשפש במעשיו ולמשמש? רק נזכיר את רש"י. רש"י שם באותה גמרא במסכת עירובין אומר, יבדוק את העבירות שבידו ויתוודה וישוב עליהם, ויתחזק במצוות שבאות לידיו. זאת אומרת, אומר רש"י שצריך להיות על שני הכיוונים, הפשפוש והמשמוש גם על העבירות וגם על המצוות. זאת אומרת, להתנקות מהרע שבתוכנו, להתחיל לנהל את החיים באופן שאני מזהה שיש בי צדדים רעים ורוצה להתנקות מהם, ולחזק את הצדדים הטובים שבתוכנו.
מה ההבדל בין מפשפש וממשמש?
זה מיד הרמח"ל הסביר לנו בדיוק את שתי ההבדלים. זה הנושא שלנו היום. להבדיל, רק נגיד באופן כללי, לפני שניכנס לזה, השכל שאנחנו כל כך מדברים בו במידת הזהירות, הוא בעצם הזרוע המבצעת של הנשמה. יש בתוכנו שתי כוחות, שכל אחד מושך לכיוון אחר. הנשמה היא באה מלמעלה, והיא כל הזמן שואפת מלמעלה, כמו שלמדנו בפרק הראשון, היא בת מלך, היא רוצה מזון של מלכים, היא רוצה משתוקקת כל הזמן לחזור למקום שמנו בא. הגוף כל הזמן מושך למטה, הוא בא מן האפר. השני כוחות שמנהלים אותנו באופן מעשי, זה יצר הטוב ויצר רע, שהם שגרירים של שני הכוחות הללו. היצר הטוב רוצה לייצר דברים טובים ממקור הנשמה, והיצר הרע רוצה לייצר דברים רעים מהמקורות של הגוף. לא חלילה שהגוף הוא רע, ועוד נדבר על זה היום, אלא הגוף שרוצה להשתלט על הנשמה, להשתמש בכוח הזה לטובתו, לתועלתו, להנאתו, בלי קשר לערכים של טוב או רע, זה רע. והשכל זה אחד מהכוחות הכי מרכזיים של הנשמה, כתוב בספרים הקדושים בשם המקובלים, שכל מקום שכתוב בזוהר נשמה, הכוונה אצל הפילוסופים זה נקרא שכל. השכל זה הביטוי, זה החלק הכי נעלה של האדם שמבטא את הנשמה. כשאדם חי על פי השכל, על פי המחשבות, על פי מחשבות מבוררות וטובות, פירושו של דבר שהנשמה מנהלת את החיים שלו. ועכשיו הרמח"ל יסביר לנו קצת גם מה ההבדל בין פשפוש למשמוש, וגם באופן יותר מעמיק ממה שדיברנו בפעם הקודמת, איך עושים את הבדיקה הזאת על המעשים של האדם. אומר הרמח"ל, אני חוזר למסילת ישרים אצלנו, ותראה ששתי הלשונות שראינו בגמרא הם שתי אזהרות טובות ומועילות מאוד. כי הנה הפשפוש במעשים הוא לחקור על כלל המעשים ולהתבונן בו. הנמצא בהם מעשים אשר לא יעשו, אשר אינם הולכים על פי מצוות השם וחוקיו. כי כל אשר ימצא מאלה יבערה מן העולם. אך המשמוש הוא החקירה אפילו במעשים הטובים עצמם. לחקור ולראות היש בעניינם איזה פנייה שלו טובה, או איזה חלק רע שיצטרך להסירו או לבערו. והרי זה כממשמש בבגד לבחון, הטוב וחזק הוא, או חלש ובלוי. כן ימשמש במעשיו לבחון תכונתם בתכלית ההבחנה, עד שישאר זך ונקי. אומר לנו הרמח"ל, יש פה שתי הדרכות שונות לבדיקה, אחרי שאמרנו את כל המערכת של השכל, איך צריכים להתבונן על המעשים. ההדרכה הראשונה היא הרבה יותר כללית וגם יותר קלה לביצוע, זה נקרא פשפוש במעשים. לפשפש זה כמו לחפש בערימה גדולה, למצוא דברים מתוך הכלל שהם לא טובים. הפשפוש במעשים, פירוש הדבר, תבדוק את עצמך אם יש מעשים שהם לא טובים. מעשה שלהם שאתה יכול לזהות אותו שהוא מעשה רע. מעשה רע בין אדם לחברו, מעשה רע בין אדם לעצמו, שאדם מזיק לעצמו, ומעשה רע בין אדם לקונו. עבירות מפורשות, איסורים מפורשים, דברים שאי אפשר להתבלבל בהם. בטוח אומר לך הרמח"ל, אם תחפש, כל אחד ימצא בתוך עצמו דברים שדורשים תיקון. המצב הזה של הביקורת הזאת לאט לאט יוביל שהשכל ינהל את החיים. כי כל מצב של איסור שיש לנו, פירוש הדבר שהגוף, היצרים, ההנאות, הם מנהלים אותנו. לא השכל ולא הערכים. עכשיו, כשאנחנו אומרים, וזה פה משהו מאוד חשוב לבירור שלנו, כשאנחנו מדברנו כל הזמן על ההרגלים, שההרגלים מנהלים את האדם לעומת השכל, מה פירוש הרגלים מנהלים את האדם? אדם לא עושה פעולה בגוף בלי שהשכל נתן פקודה. אדם לא מרים אצבע בלי שהשכל נהיה. אז מה פירוש הדבר שהשכל לא מנהל את החיים? כל דבר שאני עושה, גם עכשיו שאני הולך, גם עכשיו שאני מדבר, השכל מפעיל את זה. גם כשאני נושם, כל פעולה הכי קטנה שאדם מפעיל זה השכל. אז מה פירוש שהשכל לא מנהל את החיים? אז זה ברור שהשכל הוא זה שאחראי על כל התפקוד. השאלה היא האם השכל הוא שבוי בידי הרצונות של הגוף, הכיוונים של הגוף, או שהשכל הוא זה שמחליט מה לרצות. תמיד השכל הוא זה שייתן את הפקודה לרצון ולכוחות הגוף. השאלה האם השכל נשלט על ידי הגוף, זאת אומרת, אני מרגיש משיכה למשהו מסוים, אני מאוד רוצה משהו מסוים, אז אני נותן פקודה לשכל לרצות את זה. אבל הרצון הראשוני, לא ביררתי אותו, הוא טוב או לא רע, או לא טוב. הוא לוקח אותי למקום טוב, לא לוקח אותי למקום טוב. כשאשר האדם חי על פי הרגלים, דפוסי ההרגלים שלו, גם השליליים, הם מנהלים את השכל. השכל שבוי בידי הגוף. ודאי שהשכל מנהל. אבל מי מפקד על השכל? זה הגוף. המצב שבו אנחנו מדברים עכשיו, זה להביא את השכל למצב שהוא משוחרר, הוא אובייקטיבי. הוא יכול, אין שום דבר חיצוני שגורם לו לתת פקודה לגוף, אם לא שהוא ברר קודם כל, מה שאמרנו, השכל העיוני הראשון, מה עם ערכי הטוב, מה עם ערכי הרע, למה אני רוצה להשתייך, ועל פי מה אני נותן פקודות לכל המעשים שלי. לכן, אומר המחל, גם אדם שמנהל כבר את החיים שלו על פי השכל, ברור שיש עוד דברים בתוכו שהם נמצאים תחת ההרגלים, שעוד לא שם לב אליהם. ומה שמנוהל לידי ההרגלים, קרוב לוודאי שיש שם דברים שהם לא טובים. לכן באה הדרכה הראשונה של חז"ל, לפשפש במעשים. דיינו, תמצא את אותם המעשים שהשכל עוד לא העיר שם, שהשכל עדיין שבוי על ידי הגוף. הגוף נותן פקודות לשכל, הרצונות הטבעיים של האדם נותנים פקודות לשכל, ולא המקום החופשי, המשוחרר, הרוחני, מנהל את האדם. אז באה הדרכה השנייה של הרמח"ל, שעל פי הגמרא, והיא כבר יותר עמוקה ויותר פנימית, מכוונת אותנו כבר לדקויות יותר עמוקות, אבל גם ברור יותר יסודי, שזה המשמוש במעשים. אומר המחל, תדע לך, גם בתוך המעשים הטובים שלך, כל מעשה טוב, יש בו משהו רע. זה לא כמו החלוקה הדיכוטומית שדיברנו לפני רגע, יש לי מעשים טובים ויש לי מעשים רעים. בסדר, זה קל לזהות. אומר לך המחל, תדע לך, בכל מעשה טוב שאתה עושה, יש חלק קטן של רע, יכול להיות חלק קטן, חלקו נגלה וחלקו נסתר. והסיבה לדבר הזה, זה כתוב בספרים אחרים, אומר נפש החיים, ובעוד ספרים זה מוזכר, שמיום, מאז חטא אדם הראשון, שאכל מעץ הדעת טוב ורע, התערבבו כל מושגי הטוב והרע בעולם, ותמיד שיש מעשה של טוב, יש קצת רע שמעורבב איתו. ותמיד שיש מעשה של רע, יש קצת טוב שמעורבב איתו. אין רע כמעט מוחלט, ואין טוב כמעט מוחלט. למעט צדיקים גדולים מיוחדים שניקו את כל הרע מתוכם. על זה נאמר, ואדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. מה פירוש? אין אדם שעושה מעשה טוב שאין בו איזשהו חיסרון. יחטא מפירושו של דבר שיש בו איזו סטייה, איזשהו חיסרון, איזשהו קלקול. אין מעשה טוב שהוא נטול מאיזושהי פנייה, אינטרס, נגיעה אישית. כוונה קצת לא טובה. לכן אומר הרמח"ל, אם אתה רוצה באמת לעשות שרוב חייך או רוב האישיות שלך תהיה שייכת לטוב מאשר לרע, אתה צריך לבדוק את המשקל של כל המעשים שהטוב יכריע את הרע. במשקל הפנימי אתה יותר שייך לטוב, גם אם לא נגיע לאופן מוחלט, אבל יותר שייך לטוב מאשר לרע. לכן אתה צריך גם את המעשים הטובים לבדוק האם מעורבב בהם רע, כמו שתכף נראה, לפעמים הוא נגלה, והרבה פעמים הוא נסתר. וזה המשמוש לבוא ולבדוק בתוך המעשים הטובים עצמם איזה חלקי רע מסתתרים שם.
לבדוק את המניעים חוץ גם בכוונה,
איזו דוגמה אתה יכול להביא? אז יש קודם כל, הרמח"ל פה רומז על שני דברים. אני אתחיל דווקא מהדבר השני. הרמח"ל אומר, הדבר הראשון זה יש פנייה לא טובה, זאת אומרת שזה, כמו שהזכרתם, זה אינטרס, זה שיש לי איזושהי מגמה לא טובה, אבל יש, הפוך, אדם שיש לו מגמה טובה, אבל בתהליך של העשיית הטוב, יש משהו שהוא רע. ניתן דוגמה פשוטה.
מעשים שהם רק טובים.
ניתן דוגמה. אדם למשל תורם כסף גדול למפעל של צדקה, מפעל של חסד, לישיבה, אבל הכסף הזה היה גזול. אז המעשה שהוא עשה הוא מעשה מאוד טוב, אבל היו בתוכו גם כמה מעשים שהם קצת רעים. זאת אומרת, יכול להיות שאדם עושה מעשה טוב ונמצא איתו משהו לא רע. למשל, אגב, מי ש... רק הזכרתי את הדוגמה הזאת, מי שיודע, מה יותר קל להשיג תרומה למוסד, ישיבה, בית חולים, כל מה שרוצים.
אומרים, פנקס הכנסה, זה כבר מרואים.
מישהו שיקים איזה מבנה גדול בשביל אותו מפעל, או מישהו שתחזק את ההנהלה השוטפת. הרבה יותר קל מבנה, למה?
הנה, רואים את זה בהדסת, השם
שכל כך בנו. בוודאי, השם מופיע, אז אדם זה... אף על פי ש... עכשיו אנחנו יושבים תחת מבנה וכאן לומדים, אבל... אם האדם תורם והתלמידים, היה להם מה לאכול, ועם הכוח הזה הלכו וללמוד, הקשר שלו ללימוד הרבה יותר חזק לתורה שזה מאשר של המפעל. אף על פי כן, רוב האנשים מעדיפים לתרום לזה. למה? מכיוון שהשם שלהם מופיע. הוא מרגיש שאם השם שלו מופיע, לא שווה לי התרומה. זאת אומרת, יש הרבה מאוד מעשים שאנשים עושים טובים, אני לא אומר כולם, אבל יש בנו הרבה מעשים, וכל אחד יבדוק עם עצמו, ומעורבב איתם איזשהו נקודה של רע. אז אני רוצה לחלק את זה. יש חלק אחד שאומר הרמח"ל, בתוך המעשה עצמו יש חלק שהוא טוב וחלק שהוא רע. כמו הדוגמה שהבאנו מקודם, שהיא כמובן דוגמה קיצונית, כסף שהוא גזול, משתמשים איתו למטרה שהיא טובה. אבל הרבה מאוד פעמים, אם תשימו לב, אנשים יש להם מטרה מאוד גדולה, טובה, שהם רוצים ללכת ולהתמסר אליה. אבל בדרך אל המטרה הטובה, הם מוכנים לרמוס כמה דברים קטנים. מישהו רוצה להציל חיים, ובדרך הוא מוכן לדרוס כמה אנשים כדי לבוא להציל אותם חיים או לעשות אותם המפעלים הגדולים. לפעמים אנחנו נעולים על איזשהו משהו מאוד גדול ולא שמים לב לכל מיני דברים בדרך שבשבילם אנחנו מוכנים להרוס אותם. כדי לעשות מעשה שאתה יכול להגיד שהוא כולו טוב, צריך שמרגע היווצרותו ועד סופו לא היה לו נזק לאותו מעשה. ולכן זה כל כך מבלבל. אדם יכול להגיד, עשיתי דבר טוב, הצלתי חיים, עשיתי דברים. אבל לא שמת לב לפרטים הקטנים שעברו בדרך. לכן אומר הרמח"ל, תדע לך, קודם כל במעשה הטוב תבדוק אם אין בתוכו כמה חלקים שהם היו רעים. הדבר השני, וזה כמו שהזכירו פה, זה הצד של האינטרסים. זאת אומרת, נתחיל כאן. הצד הראשון שעכשיו דיברנו עליו, הכוונה היא ודאי טובה, וכנראה שגם התוצאה בדרך כלל היא טובה, אבל בדרך, בהתנהלות היו כמה דברים שהם לא טובים. אז יש את הפתגם העממי שהגיהנום רצוף בכוונות טובות. זאת אומרת, הרבה מאוד אנשים יש להם כוונות טובות, אבל בשביל הכוונות הטובות הם עושים כמה דברים לא טובים. כן? אז החלק הראשון הוא תבדוק במעשה עצמו שהיה לו כוונה טובה, ואולי הוא גם מוביל למשהו טוב אם אין בו חלקים רעים. החלק השני, וזה רומד אותו רמח"ל, הוא מצב בדיוק הפוך. מצב שאדם עושה מעשים שהם טובים, אבל הכוונות הן לא כל כך טובות. האינטרסים, או שאדם יש לו כל מיני נגיעות אישיות, הוא רוצה שיסתכלו עליו, יגידו עליו שהוא עושה דברים טובים. למשל, אחד נותן צדקה. בא אליו מישהו, אומר, תשמע, אני חייב מאוד כסף ורוצה לתת... אז הוא רואה, מסתכלים עליו מסביב, אז הוא אומר, אני מרגיש טוב, כולם יגידו שנתתי הרבה צדקה, כולם יחשיבו אותי, אז אני נותן צדקה בחפץ לב, וזה... רוב המעשה שלו, יכול להיות שהוא היה מעשה שהיה טוב, אבל היה בו כמובן מניעים גדולים גם של רע. מניעים גדולים של אינטרס. לפעמים אדם מייצר דברים טובים רק בשביל האינטרס. אנחנו לא נגיד שמעשה כזה הוא פסול ולא לעשות אותו. אדרבה, חז"ל אומרים הפוך. לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה יבוא לי לשמה. כך חז"ל אומרים. תעשה את זה. בתנאי... אומרים חז"ל, מה התנאי שהמעשה הלא לשמה יביא אותך ללשמה? שאדם באמת רוצה להגיע ללשמה. אם אדם אומר, אני רוצה להישאר רק באינטרסים, ומנצל את כל האחרים בשביל להגיע לאינטרסים שלי, אל תעשה את המצוות. יש אפילו ביטוי מאוד חזל, מאוד חמור בחזל, אם אדם עושה את הכל אפילו בשביל לקנטר, בשביל, הוא עושה מצוות או מעשים טובים בשביל לצחוק על אחרים או לעשות רע, לשום חזל זה טוב לו שנאפרה שלייתו על פניו. עדיף היה שלא נולדת בעולם, עדיף שלא תעשה את המעשים הללו.
מה זה?
אם אדם משתמש במצוות רק כדי לנגח אחרים. למשל, אדם לומד דברי תורה, והוא רוצה להוכיח לאחרים כמה שהם לא יודעים, כמה שהם אפסים, כמה שהם לא מבינים שום דבר. הוא משתמש בתורה, לא, הוא לא מעניין אותו תורה, הוא לא צריך את זה בכלל. אבל הוא רוצה להראות לאחרים כמה לא צודקים, על זה חזל אומרים לו, עדיף שלא נבראת. פה אתה ודאי מתקיים עליך, נוח לו שלא נברא מי שנברא. אבל אם האדם אומר, תראה, אני מאוד רוצה להשתייך לטוב, אבל מה לעשות, יש לי עוד נגיעות, אני לא נקי. אני לא יכול להגיד שאני 100% עושה טוב, אני גם לא יכול להגיד 100%, אני רוצה, אבל אני, אם אני לא מקבל מזה רווחים, אין לי מוטיבציה לעשות את הדברים. אומרים חזל, תעשה, תפעל, אם יש לך רצון שפעם להגיע אל הטוב, לאט לאט זה יפעל עליך. תעשה מצוות, תעשה תורה גם מתוך האינטרס, פעם אתה גם תגיע למקום הזה שתעשה את זה בצורה נקייה. המצב הזה של הפניות זה המצב הכי עמוק והוא גם הכי קשה לשנות אותו. כי מי שזוכר את הזכרנו בפעמים הקודמות שההרגלים שהכי קשה לשנות אותם זה לא ההרגלים שבמעשה ולא ההרגלים שבהתנהגות, זה ההרגלים שבמחשבה. ההרגלים המחשבתיים, הדפוסי חשיבה שלנו, הם חקוקים בנו בסלע. בפרט אם אדם חי ככה הרבה שנים, זה הכי קשה לשנות. לא לעשות משהו כזה או לעשות משהו אחר, זה מאוד קל לתת הוראה לידיים. אבל לשנות את הכיוונים של המחשבה, איך אני הורגלתי לחשוב, איך הורגלתי לפעול, איך המוטיבציה שלי עד היום פעלה, אם כל הזמן היה לי מוטיבציה של אינטרסים, ולשנות אותה, זה עבודה מאוד מאוד קשה. ודאי לא נעשית ביום אחד ולא ברגע אחד. לכן אומר לנו הרמח"ל, תדע לך, הסדר של הדברים, כמו שהזכיר מקודם, צריך לבוא תמיד, והרמח"ל אומר את זה כמה פעמים בספר, מהחוץ אל הפנים. קודם כל העבודה הראשונית שאדם רוצה לשנות את עצמו, תבדוק את המעשים. זה הפשפוש. האם יש לך מעשים שהם לא טובים? זה מאוד קל לזהות, כי זה הצד המעשי, החיצוני, ההתנהגותי. זה קל לנקות את זה. אחר כך, השלב השני, תבדוק במעשים הטובים, האם חלק מהם אתה עושה משהו לא טוב. בהתנהלות שאתה מתנהל לעשות את הטוב, יכול להיות שיש שם כמה חלקים לא טובים שיצטרפו. זה כבר יותר עמוק. ואז הצד השלישי הכי עמוק והכי פנימי, זה הצד של הפניות, זה הצד של המחשבות, המניעים הפנימיים, למה אתה עושה כל מעשה. תבדוק את עצמך מה מניע אותך, מה המוטיבציה שלך לפעול כל מעשה, תזכך אותה, את המחשבות, את הרעיונות, את הרצונות, גם במעשים הטובים שהם כבר מצד העשייה, הם לגמרי טובים, אבל שלא יהיה לכוונה שהיא לא טובה בצד של העשייה. מי שזוכרת, הזכרנו בשיעורים הקודמים, כשדיברנו על המבנה של הספר, שהוא בנוי מצדיק, חסיד וקדוש, אמרנו שם שהעבודה של הכוונות זה עבודה ששייכת לחסידים, זה לא שייך לצדיקים. הצדיק, התפקיד שלו זה המעשים, מעשים שהם מתוקנים. אדם שהוא צדיק זה אחד שכל המעשים שלו הם בצדק, הם שקולים, הם מדויקים, מכוונים. לא, אין לו כוונות מיוחדות, הוא רק עושה בשביל לעשות את רצון השם, ולקיים את תפקידו בעולם. החסידים הם כבר עסוקים בעבודה פנימית, להגביר בכל מעשה את האהבה ואת היראה ואת הכוונות, את כל העולם הפנימי, להגביר אותו בתוך כל מעשה. אז למה הרמח"ל אומר לנו שהפניות והתיקון של הפניות זה שייך פה למדרגה של הצדיקות? לכאורה עבודה פנימית של המחשבות, זיכוך המחשבות, זה שייך לחסידים, זה לא שייך לצדיקים. אלא ההבדל הוא מאוד פשוט, וזה גם לענייננו חשוב, העבודה של החסידים שמתקנים את כל המחשבות הפנימיות זה אחרי שהם נטהרו מדברים רעים. זה כשהם חיים בעולם שהוא טוב, העבודה של החסיד זה לייצר טוב יותר גדול. כמו שדיברנו מקודם, האחריות. אני הנחתי תפילין בבוקר רק בשביל עצמי או בשביל העולם הבא שלי, אני עכשיו מניח אחריות בשביל כל העיר שלי, בשביל כל המדינה, על מה אני מכוון, על מה אני חושב, מאיפה אני יוצא ולאן אני הולך, זה כבר עבודה של חסידים. זה כבר עבודה הרבה יותר פנימית. אבל התיקון של הרע, כל רע שנמצא עדיין בתוכנו, זה שייך למדרגת הבסיסיות ביותר של הצדיק. אדם צריך לתאר את עצמו מרע, כי זה לא שייך רק לעולם הכוונתי. אם יש רע בכוונות שלנו, זה כמו ערס שמחלחל לתוך המעשים. הכוונות הרעות בסופו של דבר יביאו לריקבון גם במעשים עצמם. מי שהמניעים שלו הם רעים, במצבים שזה לא ישתלם לו, זה לא יהיה שווה, הוא לא יעשה את הטוב, הוא יעשה רק רע. וגם אם הרע עצמו לא נברר אותו, הוא ילך ויגדל. אדם שרואה שהוא הרוויח מהאינטרס הזה, הוא ירצה עוד יותר אינטרס ועוד יותר אינטרס ועוד, עד שבסוף הוא יבוא לעשות מעשים שהם בעצמם רעים. המעשים של הצדיק צריכים להיות כאלו שהוא ברר אותם וזיקח אותם מכל רע. גם רע מעשי, גם רע נפשי וגם רע מחשבתי, שאין לו מניעים של רע לעשות בעצם את המעשים שלו. התפקיד שלנו בעצם הוא להביא למצב שהשכל שולט על החיים ולא נותן לשום רע להיכנס. כל מה שאדם עושה זה מתוך ברור שהטוב מנהל את החיים שלו. הטוב, האמת, היושר, הצדקה, בלי שום אינטרסים. הרב קוק כותב באחד המקומות שהוא בא לתאר קצת את המדרגה של האבות, האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב. אז הוא כותב באחד המקומות שאבות הקדושים, כשהקדוש ברוך הוא ניסה אותם באיזשהו ניסיון ורצה שיעשו איזושהי עבודה מאוד קשה, היו מוכנים לעשות אותה, אפילו אם ידעו של המצווה הזאת, על המעשה הזה, הם יקבלו גהנום לדורי דורות ונצח נצחים. זאת אומרת, בעצם הוא בא להגיד, האבות הקדושים שעשו איזושהי מצווה היו כל כך נקיים, שלא היה להם שום אינטרס, אפילו שהם ידעו שהולכים להפסיד מהדבר הזה, הם בכל זאת היו מוכנים לעשות את זה, בגלל השייכות והדבקות שלהם לרצון של השם. אז אנחנו לא במדרגה הזאת, ולא נתבעים להיות במדרגה הזאת, אבל לפחות צריכים מאוד מאוד לעדן ולהוריד ולזכך את המניעים הלא טובים גם למעשים שהם בעצם טובים. לכן מסכם הרמח"ל בפסקה הבאה, כלל הדבר...
רגע, מה רציתי להבין, הניסיון כאילו כביכול יביא אותך ואת החברה לגיהנום, ואפילו הם עשו את זה?
זאת אומרת, האבות הקדושים לא היה להם שום חשבון של רווח אישי. רק הם יודעים שהשם מה שהוא עושה זה טוב, גם אם אני אישית אסבול מזה, אברהם אבינו עומד מול ריבונו של עולם ומתחצף. ואומר לו בעזות פנים, השופט הארץ יעשה משפט. הוא יכול להיות שהוא לקח בחשבון שהוא יחוסל מהדבר, אבל לא אכפת לו. הוא הולך להציל את סדום. למה? כי הוא יודע שזה רצון השם שהוא יציל את סדום. בזוהר הקדוש כתוב שמשה רבנו הייתה לו עזות פנים הרבה יותר גדולה משל אברהם אבינו, כי בזוהר הקדוש כתוב שמשה רבנו, זה בפרשיות שקשורות אלינו, על חטא העגל, כתוב שאחרי חטא העגל שהקדוש ברוך הוא אומר, אני מוחה את העם הזה ורוצה לברוא עם חדש, עומד משה רבנו לפני הקדוש ברוך הוא ואומר לו, אם אתה מוחה לעם ישראל מותר, ואם אין, מכנינה מספרך שכתבת, כתוב בזוהר הקדוש, מה זה מכנינה מספרך שכתבת, הכוונה עולם הבא. אומר משה רבנו לריבונו של עולם, אם אתה לא מוחה לעם ישראל, אני איתך סיימתי. אתה יכול למחוק אותי, אני נתק איתך יחסים, לא עולם הזה, לא עולם הבא, לא רוצה איתם ישראל ומצרים, לא רוצה, תחפש לך מישהו אחר. אני מניח שהוא לוקח סיכון לא קטן בדבר הזה. אף על פי כן הוא מבין שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממנו. הקדוש ברוך הוא רוצה שמישהו יתפלל על עם ישראל בלי חשבונות, בלי רווחים. והוא מוכן לקחת את הדבר הזה, אומר, אין לי רווח שלו, מה, אני מוציא את עם ישראל כדי לקבל איזה עולם הבא, איזה גן עדן. אני רוצה את טובתך, שלא יתחלל שמך, כמו שקראנו, שלא יתחלל שמך בעולם. אני רוצה שעם ישראל יופיע, יגלה את כבודך. אם אתה לא רוצה, אין לי בשביל מה לחיות, שלום, אני הולך. האבות הקדושים היו במקום שלא היה להם שום אינטרס, כן.
כי זה לא היה ברור, כשאתה אומר שהם יבואו לידי גיהנום, זה לא היה ברור אם אתה אומר שבעצם הם עשו את הדבר הנכון.
כן. ודאי, הם עשו את הדבר הנכון,
כי
זה מה שהקדוש ברוך הוא, אבל מבחינתם היו מוכנים, לא שהקדוש ברוך הוא הבטיח גיהנום הזה, היו מוכנים, אפילו אם היו מפסידים את כל האינטרסים שיכולים להיות להם, היו מוכנים לעשות את הדבר הזה. הכוונה, אבות הקדושים לא היו להם נגיעות אישיות במעשים שהם עושים. אז אנחנו לא במדרגה הזאת, אבל לפחות לזכך, להמעיט, להגביר שבכל מעשה שאנחנו עושים, הטוב יתגבר על הרע, יהיה יותר משקל של טוב, עד שנגיע לאט לאט במעשים הקטנים שלנו למצב שבו המניעים והמוטיבציות הם רק טובים ואין לנו בעצם אינטרס, זה מה שבעצם חז"ל אומרים, שאדם מגיע למצב שהוא לומד תורה ומקיים מצוות לשמה, לא בגלל רווח שהוא יכול להרוויח. כן. אמרנו
קודם שהנטייה או הדגש של הרמח"ל שם דגש על הדברים ששם דגש עליו זה עניין של השלטון, נקרא לזה במרכאות, השכל על ההתנהלות של האדם. אני לא יודעת את הרמח"ל עד סופו, אבל האם יש איזה שהן נגיעות שקשורות בחוכמת הלב? שחוכמת הלב בהחלט שמה דגש, מה לעשות, יש מצוי ורצוי. כולנו יודעים שהשכל וההיגיון צריכים לשלוט בחיים שלנו, אבל יש גם מניע שקשור בצד מה שנקרא חוכמת הלב, שזה הרגש שבעצם גורם לנו להתנהל בצורה מסוימת, שאחר כך אולי אנחנו אומרים, או, זה לא בסדר מה שעשיתי, המוח צריך כאן לשלוט. האם יש התייחסות של הרמח"ל בעניין הזה?
בוודאי. טוב, אז אני אגיד באופן כללי, כי זה חלק דברים שכבר דיברנו עליהם, באופן כללי המוח צריך להיות שולט על הלב. המוח צריך להיות שולט על הלב, גם לפני המעשים, וגם תכף, כמו שתכף נדבר, בביקורת אחרי שנעשו המעשים, לבדוק אם הם היו טובים או לא. הלב הוא הרבה פעמים מניע אותנו לעשות דברים טובים, אז צריך, הבירור שאנחנו עסוקים בו פה זה לבדוק איזה דחיפות מהלב הן טובות, הן נכונות ואיזה הן לא. יש מדרגות יותר גבוהות שאנחנו לא נעסוק בהן עכשיו, שגם הלב הוא יכול להיות מקור לשכל. הוא יכול להפעיל את השכל, אבל זה נעשה רק אחרי שהלב עבר תהליך של זיכוך. אחרי שאדם יודע שהלב הוא זך, והוא לא מוניע אותו למקומות אחרים, הוא יכול לשחרר, נקרא לזה כך, את הרגש, והרגש יכול להפעיל את השכל. אתן דוגמה פשוטה. כל מי שלומד תורה, באמת, ברצינות, מתוך הזדהות, כל מי שהולך לישיבה ללמוד, זה בגלל שיש לו אהבת תורה שהיא משכה אותו להפעיל את השכל בשביל ללמוד.
אז זאת... כאילו חוכמת הלב קודמת לחוכמת...
אז יש בזה, יש בזה דואליות מאוד מורכבת. אני אומר, באופן מאוד כללי צריך להבחין בזה יותר, להעריך בזה יותר, אבל באופן מאוד כללי, כאשר השכל שולט על החיים ולא נותן לרע להתערב בפנים, ככל שזה נעשה יותר, אפשר יותר לשחרר ולתת מקום לאינטואיציה הרגשית, למקום של הלב, שהוא לוקח אותו למקום הרבה יותר פנים. למשל, כל עבודת התפילה זה מקום של הלב. אבל זה נעשה, חז"ל אומרים, אם אדם מסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. זאת אומרת, אם אתה לא מחובר לערכים בשכל שלך, אז הבעת הרצון, השחרור של הלב, הוא ייקח אותך למקומות שהם לא נכונים. על מה אתה רוצה? גם הגנב, לפני שהוא הולך לגנוב, הוא מתפלל להשם שיצליח ולא יתפסו אותו. זאת אומרת, יש לו תפילה, אבל לא מכוונת למקום טוב. אנחנו, אחרי שאנחנו מבררים את הדברים שאנחנו רוצים לחיות על פי, מה שהתחילה הרמח"ל לברר את ערכי הטוב וערכי הרע, אז מזכחים גם את הלב, ואז אפשר לתת מקום גם לרגש ולרצון, שהם לא אומר ינהלו, אבל הם גם, הם יהיו חלק מהשיקולים של השכל במה לבחור, באיזה דברים לבחור.
אהבתי את הביטוי,
זיכוך
הלב.
זיכוך הלב. אני רוצה לסיים בדבר האחרון, כי הוא מאוד מאוד חשוב לענייננו. אומר הרמח"ל, כלל הדבר...
זאת אומרת שהשכל, הוא עושה את... צריך להיות שהשכל יעשה את הרצון.
כן. זה דיברנו בשיעור שעבר, שהרצון נקרא כוח המתעורר, ומי שמעורר... אחד המרכזים שמעוררים את השכל, את הרצון, זה השכל.
כן.
כלל הדבר, יהיה אדם מעיין על מעשיו כולם, ומפקח על כל דרכיו. מעשיו זה הפרטים, דרכיו זה הכיוונים, הדרכים, והנה גם פה הוא רומז לשלושת הדברים שדיברנו, שלא להניח לעצמו הרגל רע, זה מצד המחשבה, ומידה רעה, זה מצד ההתנהלות של הדברים, כל שכן עבירה ופשע מצד האופן המעשי הפרקטי. וענייני, לסיים הרמח"ל את הפסקה הזאת, דבר מאוד חשוב, הדרכה מעשית שאומר לנו הרמח"ל איך ליישם את כל מה שלמדנו. וענייני רואה צורך לאדם שמדקדק ושוקל דרכיו דבר יום ביומו, כסוחרים הגדולים אשר יפלסו תמיד כל עסקיהם, למען לא יתקלקלו, ויקבע עיתים ושעות לזה, שלא יהיה משקלו ערי, אלא בקביעות גדול, כי רב התולדה הוא. אומר הרמח"ל, מי שרוצה, כל מה שלמדנו עכשיו וכל מה שהערכנו, מי שרוצה ליישם את זה, ולהצליח לעשות איזשהו שינוי פנימי בתוך העולם שלו, צריך לעשות את זה בקביעות, לקבוע זמן. עיתים ושעות זה לא הכוונה שלוש שעות, אלא זמן שהוא קבוע. לפני שאתה הולך לישון, כשאתה קם בבוקר, לא משנה. בזמן שהוא קבוע, וזה גם לא צריך להיות הרבה זמן, יכול להיות חמש דקות, יכול להיות 10 דקות, אבל זמן שבו אתה משוחרר מכל הרעשים מבחוץ, מכל הסכי הדעת שיש לך בחוץ, לעצור רגע ולהתבונן. להתבונן על מה שאמרנו מקודם, מה כיוון הטוב שאני רוצה, מה כיוון הרע, המעשים שלי, לבדוק, להסתכל עליהם אחורה, רטרואקטיבית, האם הם פעלו מתוך הטוב או פעלו מתוך הרע, איך התנהלו חיי ביום שעבר, איך אני מתכנן את היום הבא שלי, כשהשכל נעשה את זה בצורה של קביעות, אז יש יכולת לשכל לשנות את האדם. הרמח"ל אומר שזה צריך להיות בקביעות ולא בערי, משתי סיבות עיקריות, ובזה אני 3 דקות ובזה אני מסיים. אומר הרמח"ל, הקביעות קודם כל היא מאוד מאוד חשובה, בגלל מה שדיברנו בשיעורים הקודמים, כי היצר הרע שבתוכנו הוא לא לוקח הפסקות, הוא לא לוקח שביתות, הוא לא יוצא לחופש, הוא עובד יום יום תדיר. אם אתה לא תעמוד מולו יום יום תדיר בקביעות, אתה מפסיד במערכה. אתה חייב שיהיה לך לפחות כוח שקול לכוח שלו, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, היצר הטוב צריך לתת מענה בכל יום. כל יום אדם צריך לעשות חשבון נפש, לראות איפה היצר הרע ניסה עוד פעם לתפוס אותו, כי תמיד כשאדם גדל ומתפתח, השיטות של היצר הרע מתפתחות, והוא צריך להיות לפחות מורגל אליו. אבל יש סיבה יותר חשובה ויותר מרכזית למה אומר הרמח"ל שצריך לעשות את החשבון נפש הזה בכל יום. כי אם אנחנו רוצים להביא את המצב שהשכל ינהל את החיים, לא רק שימנע מן לעשות איזשהו משהו רע, אלא להביא שהשכל יהיה מרכז החיים של האדם, הלב שלנו, אנחנו חייבים לשנות את האיזונים בנפש מהמקום של ההרגלים אל המקום של השכל. רק דבר שנעשה בקביעות בחיי האדם תופס מקום מרכזי בעולמו. מה שנעשה באופן הרעי הוא עובר מן הצד. רק מה שאדם עושה בקביעות בכל יום ויום הופך להיות דבר מאוד מאוד מרכזי בחיינו. כתוב בזוהר הקדוש שאנשים שעושים חשבון נפש בכל יום נקראים מרי דחשבונה, בעלי החשבון. מה פירוש בעלי החשבון? כל מקום שיש מושג של בעל, בעלות, פירוש הדבר שאתה בעלים של הדבר. כמו יש בעל, בארמית זה מרי דחושבנה, כן. כמו יש מושג, אדם עושה תשובה, ויש מושג בעל תשובה. זה לא אותו דבר. לעשות תשובה, פירוש הדבר, עשיתי זה מעשה לא טוב, חזרתי עליו בתשובה. עד כמה אני שומר על המצב הזה שהוא יעמוד, לא ייפול, לא ישתנה. מי שכל הזמן נמצא בתהליך של תשובה, הוא נקרא בעל תשובה. אותו דבר, יש, להבדיל, לכיוון השלילי, יש מי שמדבר לשון הרע, ויש מושג הלכתי שנקרא בעל לשון הרע. אחד שדיבר במקרה יצא לו פליטת פה לשון הרע, בסדר, תעשה תשובה, אפשר. יש אחד שהוא בעל לשון הרע, הוא דואג כל הזמן להדכן את כולם, לספר לכולם, הוא יש לו בעלות כבר על הלשון הרע. הוא אחד שהוא מייצר. כאשר אתה רוצה להפוך משהו שיהיה מרכזי בחיים שלך, הוא חייב להיות בקביעות. לא משנה כל כך הזמן כמו הקביעות של הדבר להפוך את זה למרכזי. ניתן רק דוגמה פשוטה מהיומיום. אנשים רגילים לחשוב, יש מושג של אדם בהלכה, שאדם צריך לקבוע עיתים לתורה. לקבוע עיתים בבוקר ולקבוע עיתים בערב. יש אנשים שחושבים שאדם שלומד בבית המדרש, בישיבה, 10 שעות, 12 שעות, הוא קשור לתורה מאוד. לעומת זאת, אדם שרק קבע עיתים לתורה, חצי שעה בבוקר, חצי שעה בערב, הוא הרבה פחות. זה לא חייב להיות כך. יכול להיות אדם שלומד בבית מדרש 10 שעות, 12 שעות, אבל הראש שלו נמצא במקום אחר. הוא מחכה לגמור את זה וללכת לעיסוקים האחרים, שזה הוא פשוט ממלא את חובתו. לעומת זאת אדם אחר, הוא צריך לעבוד לפרנסתו, הוא צריך להשקיע, לעבוד הרבה, אין לו הרבה זמן. יש לו חצי שעה בבוקר, חצי שעה בערב. כל היום הוא מחכה מתי תגיע החצי שעה הזאת שהוא יוכל להחיות את נפשו וללמוד אותו פרק שהוא לומד, פרק במשנה, פרק בגמרא. הקישור שלו לתורה הרבה יותר גדול מאותו אחד שמבחינה כמותית לומד הרבה, אבל הוא מחובר למקום אחר, הוא רוצה דברים אחרים. לא הכמות פה העיקר, אלא האיכות. במה אתה קבוע? להיות קבוע בדברי תורה, אחד שקובע עיתים לתורה זה קבוע, הקשר שלו לתורה הוא הרבה יותר גדול. ממילא, אומר לנו הרמח"ל, ובזה אנחנו מסכמים, אם אתה רוצה להגיע למצב שהשכל הוא יהיה המרכז שלך, הוא יהיה הקבוע שבך, הוא זה שינהל אותך, אתה חייב ליצור קביעות שלאט לאט תעביר את מרכז האישיות, את מרכז הנפש למקום שבו השכל מנהל את החיים. וזה נעשה על ידי קביעות, כמו הסוחרים כל פעם שממשמשים בסוף היום את הכסף, מה קורה להם? לא רק שספרו את הכסף, החיבה שלהם לכסף גדלה. הוא, כמה הרווחתי היום, כמה זה אני יכול מחר עוד. כל פעם שסופרים את מפני חיבתם, הם סופרים את הכסף, הוא נעשה ביניהם יותר חשוב. ככל שתעסוק בחשבון נפש יותר, הערך של החשבון, הערך של הביקורת, הערך של הניהול החיים על פי השכל, יעשה בעיניך יותר חשוב. כך לאט לאט נוכל לצאת מהרגלים ולהגיע לעולם שכולו טוב פה בעולם הזה. לא לכל העולם.
לא, מי שבאמת שומע. פשוט
חסד. אבל אם יש שאלות אפשר לשלוח לי במייל.
אוקיי. ואני הרבה פעמים שואלת, אני הרבה פעמים. לא מבין.